המדיטציה, תרגול המדיטציה הוא כמו מעבדה בזעיר אנפין, שבה אנחנו מעמיקים את האימון במיינדפולנס. ככה שכשאחר כך אנחנו יוצאים על חיי היומיום, השריר הזה של מיינדפולנס שאימנו ופיתחנו והעמקנו בתנאים הנוחים יותר, האופטימליים, של שקט, של ישיבה בלי לזוז או הליכה מודעת, ישרתו אותנו ויביאו לנו תועלת בחיי היומיום. אז כשהבודה לימד איך להיות במיינדפולנס, הוא גם לימד למה להיות במיינדפולנס. איך זה מה שאנחנו עושים כאן. למה להיות במיינדפולנס, שזאת שאלה מאוד מתבקשת. למה אפשר להיות במיינדפולנס? למה אפשר להיות במודעות? אז הבודה לא השאיר לנו הרבה מקום לספקולציות בתחום הזה, והוא כתב דרשה, הוא לא כתב, הוא לימד, כמה מאות שנים אחרי זה כתבו, הוא לימד דרשה שבה הוא מפרט בדיוק למה לשים לב. דרשה שנקראת סטיפטנה סוטרה, הדרשה של ארבעת בסיסי תשומת הלב, או ארבעה תחומים שבהם אפשר וראוי לשים לב. והתחומים האלה הם למעשה עוברים על כל היבטי החיים שלנו, או כל היבטי החוויה. הם למעשה לוקחים את החוויה ומפרקים אותה לאבני בניין, ואנחנו מתרגלים להיות בתשומת לב מודעת ולא שיפוטית לכל אחת מאבני הבניין האלה. אז אבן הבניין הראשונה זה הגוף והנשימה. זה מה שאנחנו תרגלנו כאן עד עכשיו, והבסיס היציב ביותר, נוכח בהכי הרבה קלות. תמיד אפשר לחזור לגוף ולנשימה. הבסיס הנוסף זה משהו שערן דיבר עליו אתמול. זה הידיעה או הזיהוי של ההשפעה של החוויה, השפעה רופנית ומנטלית. האם זו חוויה נעימה או חוויה לא נעימה או לפעמים ניטרלית, שאז לרוב אנחנו פשוט לא שמים לב. ומתוך מה שכבר למדנו בריטריט הזה, אז אנחנו גם כבר יכולים אולי לראות את ההקשר של כל הדברים שדיברנו עליהם, שכשהחוויה נעימה יש לנו באופן טבעי, אנושי, רצון שהיא תימשך, רצון שהיא לא תיפסק, רצון לשחזר אותה. וכשאנחנו מביאים למקום הזה מודעות, אנחנו יכולים להימנע מכך שהרצון, שההנאה מהחוויה הנעימה תתפתח להשתוקקות והאחזות. זאת אומרת, התנועה הזאת, זאת חוויה נעימה. המודעות יכולה לאפשר לחוויה הנעימה להישאר כחוויה נעימה ולא להפוך אותה להאחזות. והתנועה השנייה, ההפוכה, שאירן הצביע עליהם אתמול, זה התנועה שאומרת זאת חוויה לא נעימה. והמודעות עוזרת לנו לא לפתח שם סלידה ודחייה. הרצון שהחוויה הזאת, הרצון שהחוויה הזאת תיפסק הוא כמובן רצון טבעי ואנושי. המודעות עוזרת לנו שהוא לא יתפתח לכדי סלידה, דחייה, ביקורת, עוינות, התנגדות. תחום נוסף שהבודה ממליץ לנו להביא אליו תשומת לב, זה עוד אבן בניין של החוויה האנושית. זה התחום, מה שנקרא הנפש, בביינג הזה שאנחנו קוראים לו גוף נפש. אז החלק של מה שנקרא הנפש כמטאפורה, זה העולם המנטלי, או מה שנקרא העולם הפנימי, שהוא מורכב מתנועות מנטליות, מה שגם כן ערן הזכיר אתמול. תנועות מנטליות, זה יכול להיות מחשבה, רעיונות, זיכרונות, תפיסות, דמיונות. וכמו שערן הזמין אותנו אתמול, אנחנו יכולים גם לשם, ערן הזמין אותנו בעקבות ההזמנה של הבודה, גם לשם מומלץ להביא תשומת לב. אבל תשומת לב, איזו תשומת לב? תשומת לב נבונה. מה זה אומר? תשומת לב נבונה. כמו שערן אמר אתמול, לדעת שמתרחש תהליך מנטלי, שמתרחשות תנועות מנטליות. ואפשר לשים לב אם התנועות המנטליות כרגע הן מהירות, הן איטיות, הן באות ברצף, הן באות עם רווחים, מחשבה גוררת מחשבה גוררת מחשבה באותו נושא, או מחשבה אחת בנושא אחד, מחשבה אחרת בנושא אחר, המחשבות קצרות או ארוכות. אז כמו שאתם רואים, זה הזמנה לשים לב לתהליך המחשבתי, וקצת פחות להישאב לתוכן של המחשבה. אם נשתמש בדימוי של הקרונות, זה לראות, לשים לב לאורך של הקרון, לצבע של הקרון, למהירות שהקרון נוסע, קצת פחות לקפוץ לתוך הקרון ולדהור אותו, לדהור איתו אל השקיעה. אז כמו שאתם רואים, בעצם אבני הבניין של החוויה שלנו, כל אחת מהן בנפרד וכמכלול יכולה להיות אובייקט למדיטציה. אז כבר אתמול התחלנו להרחיב, בעצם כבר שלשום התחלנו להרחיב, זה לא רק הנשימה, היא לא האובייקט היחיד. נרחבנו מהנשימה אל התחושות הגופניות. הכללנו אתמול גם את התנועות המנטליות. היום אני רוצה לשים קצת פוקוס וקצת דגשים על עוד שני אובייקטים אפשריים. למה אני אומרת אפשריים? כי כשגדל ארגז הכלים שלנו, אנחנו יכולים לבחור. אנחנו מציעים לכם כאן להתנסות, להתאמן בכלים שונים, אבל הבחירה היא בידכם. אם אתם, יש רגעים שלמשל אנחנו נרגיש המון יציבות, המון שקט בבין, תודעה שקטה, אסופה, גוף, שום דבר לא כואב. זה זמנים שאנחנו באמת יכולים קצת לחקור ולשחק עם אובייקטים שונים, כמו למשל עם צלילים, כמו למשל עם רגשות. תכף אני אדבר על שני האובייקטים האלה ואיך איך אנחנו אותם. בזמנים אחרים אנחנו אולי מרגישים, יש הרבה חוסר שקט, יש אולי איזושהי תחושה של הצפה. אלה זמנים שאנחנו נרצה לחזור אל משהו שאוסף, שמייצב, שמרכז, שמקרקע. זה הגוף והנשימה. זה הברכה והכללה של הגישה שלנו, שאנחנו נותנים המון חופש. כולנו רוצים חופש, לפעמים כשיש לנו אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אז אם נוח לכם עם משהו אחד יציב, קבוע, מתמשך, נוח לכם רק להיות עם הגוף, עם, נגיד עם שריקות גוף, כי זה מה שאתם יודעים, זה מה שעובד בשבילכם, נהדר, תעשו את זה. רק להיות עם הנשימה, מוכר, ידוע, בית, שאליו אפשר לחזור, תישארו עם זה. למי מכן שמרגישות, שמרגישים, שאפשר קצת להרחיב, אז אפשר גם להרחיב קצת, לפתוח את תשומת הלב שתכלול את הצלילים. אובייקטים, הצלילים כאובייקטים, זה יכול להיות תרגול מאוד מעניין, כי יש צלילים שהם יחסית יותר יציבים ומתמשכים, כמו למשל הצליל של המזגן. הצליל של המזגן. אפשר לחזור עליו שוב ושוב. הוא קבוע. לפעמים גם המזגן לפעמים נפסק, או לפעמים צלילים אחרים הם נהיים יותר דומיננטיים. מישהו משתעל על ידי, שומעים צופר של מכונית, פתאום שומעים את הנשימה של עצמנו. אז הצלילים הם גם אובייקט שמאוד נוכח, והוא גם אובייקט שאפשר לראות כמה הוא משתנה. יש צלילים שיותר קבועים, יש צלילים שמופיעים לרגע ונעלמים. ואפשר גם לראות איך התודעה נמשכת לצליל שהוא יותר דומיננטי. כשאנחנו מתרגלים עם צלילים כאובייקטים, אנחנו לא מחפשים את הצלילים. אנחנו לא יוצאים בחיפוש אחריהם, אלא המודעות נפתחת כמו ספוג גדול, ומאפשרת לצלילים להגיע. כשהצלילים מגיעים, אנחנו פוגשים אותם עם מודעות. כשהצלילים משתנים או חולפים, אנחנו נותנים להם לחלוף, ונשארים, אפשר לחזור לנשימה, אם אין אף צליל דומיננטי. יש אנשים ש... תרגול עם צלילים הרבה הרבה יותר מדבר עליהם מאשר הנשימה. אז אתם מוזמנים להתנסות עם זה. ואבן בניין נוספת של החוויה שלנו אלה כמובן הרגשות. הרגשות הן כמו תשומת לב לגוף, כמו תשומת לב לנשימה, כמו תשומת לב למחשבות. אפשר גם להפנות את תשומת הלב אל הרגשות. האתגר כאן הוא שהרגשות שלנו, כמו שאנחנו יודעים, יש להם נטייה מאוד לסחוף אותנו. לכן ההמלצה היא להפנות את תשומת הלב אל הרגשות, כאשר אנחנו מרגישים יחסית באיזושהי יציבות, באיזשהו שקט של הביעים, שיש בנו משהו שיכול להפנות את תשומת הלב אל הרגש, אם נוכח כרגע, ולהכיל אותו. לפעמים, אני אמרתי את זה כמה פעמים בקבוצות, כי זה עלה, לפעמים כשיש מחשבות שחוזרות שוב ושוב ושוב באותו נושא, אנחנו יכולים להתייחס לזה כסיגנל, שאם המחשבות, מחשבה תורדנית, מחשבה אובססיבית, היא כנראה נושאת בכנפיה, so to speak, רגש. כשמחשבות חוזרות שוב ושוב ושוב לאותו נושא, הן לרוב טעונות באיזשהו רגש. ואז אנחנו יכולות להניח לתנועות המנטליות ולהפנות את תשומת הלב אל הרגש בגוף. כל רגש מורכב משני מרכיבים, מרכיב מנטלי ומרכיב גופני. אנחנו במערב, או בכלל, לא יודעת, בעולם אולי, מאוד מאוד מורגלים בלהיות עם רגש בחלק המנטלי. כשפוקד אותנו רגש, אנחנו עסוקים הרבה בלחשוב עליו. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, הנה אני עם הרגש, הנה אני עם הכעס. לחשוב על זה זה לא להיות עם הרגש. לחשוב על זה זה אפילו איזושהי דרך להימנע מלהיות עם הרגש. להיות עם הרגש זה להיות עם החוויה הגופנית. להפנות את תשומת הלב אל הגוף ולהיות עם הרגש גם אם הוא לא מאוד מאוד מובהק. כתחושה גופנית, הוא איפשהו בגוף, בין אם כתחושה יותר אמורפית, או בין אם הוא בתחושה מאוד מאוד מובהקת, כמו איזשהו קיבוץ בבטן, או לחץ בחזה, או רעד ברגליים, לחלוחית בעיניים, לחץ בברקות. כשאנחנו שוהים עם הרגש, כמובן זה רלוונטי גם לרגש נעים, אבל רגש נעים לרוב אנחנו לא רוצים לחקור אותו, אנחנו רוצים פשוט להרגיש אותו. ורגש לא נעים, התגובה מאוד מאוד, כמעט אינסטינקטיבית שלנו זה התנגדות. לא רוצים להרגיש את ה... דיכאון, לא רוצים להרגיש את הבדידות, לא רוצים להרגיש את הכעס, לא רוצים להרגיש את הפחד. אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו אחרי הזיהוי זה לקבל קבלה. לרגש לא נעים, אני מזהה אותו, אני מקבלת את זה שהוא עלה, את עצם זה שהוא הופיע. אז אני מפנה את תשומת הלב אל הגוף ואני שוהה עם מה שקורה בגוף. לפעמים מתוך השהייה הזאת יעלו דימויים, יעלו אסוציאציות, יעלו זיכרונות, יעלו תמונות. אנחנו שוהים, אין איזה נוסחה לכמה זמן לשהות עם הרגש. אנחנו שוהים כל עוד זה רלוונטי, זה נוכח, או כל עוד אנחנו מרגישים עדיין יציבות. אם אנחנו מרגישים שהרגש הזה אולי קצת סוחף אותנו, אפשר לחזור לגוף, לנשימה, להתייצב חזרה. אז אפשר להיות עם הרגש כמה רגעים, אפשר להיות איתו סשן שלם. וגם בחקירה של רגש או בתרגול עם רגש אנחנו יכולים לראות את מה שאנחנו מדברים עליו באורך כל הריטריט, מה שכריסטופר דיבר עליו כבר מהיום הראשון, את קשרי הגומלין בין התחושות הפיזיות לרגשות ולמחשבות. אנחנו יכולים לראות איך המחשבות מלבות את הרגשות, את הרגש. והרגש עצמו הוא לא נמשך כל כך הרבה זמן. וכשהוא מתחיל קצת לרדת, לפעמים נכנסות המחשבות ומלבות אותו מחדש. לראות את זה קורה. זה לא רע, זה לא טוב, לראות את זה קורה. יש לנו שם בחירה. ולכל החקירה הזאת, לכל התרגול הזה, עכשיו ולימים הבאים, ולשנים הבאות, חשוב להביא שתי איכויות מאוד מאוד מרכזיות בדם. זה רכות, גישה רכה כלפי עצמנו, כלפי מה שאנחנו פוגשים, כלפי היכולות שלנו, כלפי הרגשות שלנו והחוויות שלנו. רכות, עדינות. והאיכות השנייה זה משחקיות. קצת אווירה פנימית של משחקיות, של כלילות, של חקירה מתעניינת. גם אם מה שאנחנו רואים וחוקרים ופוגשים וחווים הוא לא קל. הוא עדיין יכול להיות מוכל בגישה פנימית של סקרנות ועניין. קצת כמו שילדים משחקים פעם ראשונה באיזה צעצוע. ולזכור שלא משנה מה אנחנו חווים, מיינדפולנס יותר חזק. יותר חזק ממה שקורה לנו. המיינדפולנס שלנו יכול להכיל את הרגש, את התנועות המנטליות, את החוסר שקט, את הספק, את העצב, את הצער. אז בואו נתרגל. אז כמו שאנחנו יכולים עכשיו עדיין לשים לב שבעצם שום חלק מהחוויה לא חייב להיות הפרעה או הסחת דעת בתרגיל, נכון? בעצם כל מה שהגדרנו אולי קודם, כי הסחת דעת או הפרעה, יכול, אם נבחר, להפוך להיות אובייקט המדיטציה.